הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות עבודה זרה, פרק רביעי. בפרק זה דן הרמב״ם בעניין עיר הנידחת, איך היא נעשית עיר הנידחת, מה דין אנשי העיר ומה דין רכושה. צריך לומר שעניין עיר הנידחת כתוב בתורה די בהרחבה בפרשת ראה, והציטוטים שיבואו בפרק זה הם בעיקר מאותה פרשה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מדיחי עיר מישראל, הרי אלו נסכלים, אף על פי שלא עבדו עבודה זרה, אלא הדיחו את יושבי עירם עד שעבדו אותה. כאשר אנשים הסיתו אנשי עיר שלמה מעם ישראל, הפכו אותם לעיר הנידחת על ידי זה שהם גרמו להם לעבוד עבודה זרה, הרי אף על פי שהם עצמם לא עבדו עבודה זרה, דינם בסקילה, והדבר נלמד בגזרה שווה מדין מסית. ואנשי העיר המודחים נהרגים בסייף, ואנשי העיר עצמם שעבדו את העבודה זרה, הרי דינם להרג בחרב, כפי שנאמר בתורה, כתקה את יושבי העיר ההיא לפי חרב. והוא שעבדו עבודה זרה, או שקיבלו עליהם באלוה. אנשי העיר, בשונה מאלה שמדיחים אותם, אנשי העיר חייבים איתה, רק אם הם בעצמם עבדו עבודה זרה, או שהם קיבלו את העבודה זרה עליהם כאלוקים, שאילו שני האופנים שבהם עובדי עבודה זרה, הרי הם חייבים מיתה. והזרה למדיח מניין, איפה נאמר בתורה איסור להדיח עיר לעבודה זרה, שנאמר לא ישמע על פיך, נאמר ושם אלוקים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, זה כולל את האיסור לאנשים להדיח עיר לעבודה זרה. הלכה ב', אין העיר נעשית עיר הנידחת עד שיהיו מדיחי השניים או יתר על שניים. המדיחים חייבים להיות לפחות שניים, שנאמר יצאו אנשים בני בליעל והדיחו את יושבי עירם. אם כן, חייב להיות לפחות שני אנשים. ויהיו מדיחיה מאותו השבט ומאותה העיר, שנאמר מקרבך וידיחו את יושבי עירם. מקרבך זה מאותו השבט, וידיחו את יושבי עירם, זה אומר שהם מאותה העיר. ואף על פי שלחורה, אם הם מאותה העיר, ממילא הם מאותו השבט, שהרי הערים ניתנו לשבטים, כל עיר לשבט אחר, הרי יש מקרים שבהם הגבול בין השבטים עובר באותה העיר, ויתכן שרוב אנשי העיר הם משבט אחד, והמיעוט שלה הם משבט אחר. תנאי נוסף, ועד שידיחו רובה, כי כתוב שהם ידיחו את יושבי עירם, וידיחו את יושבי עירם, וצריך להיות לכן שכל יושבי העיר עבדו עבודה זרה, אלא שהכלל הוא שרובו ככולו. ויהיו המודחים ממאה ועד רובו של שבט. אבל אם מודח רובו של שבט, דנין אותם כיחידים, שהרמב"ם מפרט תכף מה המשמעות, שנאמר יושבי העיר, לא כפר קטן, ולא כרך גדול, וכל פחות ממאה כפר קטן, לכן צריך להיות שהם ידיחו לפחות 100 אנשים, ורובו של שבט כרך גדול, לכן צריך שהם ידיחו פחות מרובו של שבט. וכן אם ידיחו נשים או קטנים, גם כן אין לדין של עיר הנידחת, מכיוון שנאמר יצאו אנשים, אנשים זה לא נשים ולא קטנים, או שידיחה יחיד, כאמור כתוב אנשים לשון רבים, או שהודח מיעוטה, כאמור וידיחו את יושבי עירם, או שהודחו מעליהם. שוב פעם, כתוב שיצאו אנשים שידיחו אותם, אם הם לבד החליטו לעבוד עבודה זרה, אין להם דין של עיר הנידחת, או שהיו מדיחיה מחוץ עלה, כתוב שיצאו אנשים וידיחו את יושבי עירם, הם צריכים להיות מתוך העיר. בכל המקרים הללו, אין דנין בה דין עיר הנידחת, אלא הרי הם כיחידים שעבדו עבודה זרה, וסוקלין כל מי שעבד, וממונם ליורשיהם כשאר הרוגי בית דין. לעומת זאת, באנשי עיר הנידחת, הרי הם חייבים כאמור הריגה בחרב, בסייף, וממונם נשרף. הלכה ג', אין דנין דין עיר הנידחת, אלא בבית דין של 71 בסנדרין הגדולה שהייתה בבית המקדש, שנאמר והוצאת את האיש ההוא, או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך. זה נאמר בעובד עבודה זרה יחיד שמוציאים אותו אל הבית דין שבשער עירו. יחידים נהרגים בבית דין של כל שער ושער, כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז יש את הבית דין שבכל שער ושער, שם הורגים יחידים בסנדרין קטנה של 23 דיינים, ואין המרובים נהרגים אלא בבית דין הגדול. העניין של עיר הנידחת הוא עניין כללי של כלל ישראל, ולכן רק הסנדרי גדולה שופטים אותם. הלכה ד', אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנידחת, שנאמר באחת עריך, עריך זה ערים ששייכות לך, שהם שייכים לשבטים עצמם, ואילו ערי המקלט ניתנו לכלל ישראל כדי שישמשו למקלט לרוצחים בשגגה. ולא ירושלים נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נתחלקה לשבטים, גם היא שייכת לכלל ישראל, והיא לא בכלל עריך. והן עושים עיר הנידחת בספר, קרוב ולא. לגבול, כדי שלא ייכנסו גויים ויחריבו את ארץ ישראל. דין עיר הנידחת שצריך לשרוף את כולה, והיא צריכה להישאר חרבה ושוממה, והדבר הזה יכול להיות פרצה לגויים מעבר לגבול, שדרכה הם ייכנסו ויחריבו חלילה את ארץ ישראל. ואין בית דין אחד עושה שלוש עיירות הנידחות זו בצד זו, אבל אם היו מרוחקות, עושה גם כאן מאותו טעם, שלא יהיה חורבן ושממה, גם אם זה בתוך ארץ ישראל ולא על הגבול, לא עושים שלוש עירות נידחות סמוכות אחת לשנייה, כי אז יהיה מקום חרב ושומם בתוך ארץ ישראל. הלכה אי, אין עושים עיר הנידחת, עד שידיחוה מדיחיה בלשון רבים, ויאמרו להם, נלך ונעבוד, או נלך ונזבח. נלך ונעבוד זה נעבוד אותה כדרך עבודתה. או יש פה עכשיו ארבע אפשרויות של עבודות שהן מיוחדות לשם, שגם שלא כדרך עבודתה חייבים על זה מיטה, כפי שלמדנו בפרק הקודם. אז הם צריכים להגיד להם, אם הם אומרים להם כך, אז זה בדין עיר הנידחת, ויאמרו להם, נלך ונעבוד, או נלך ונזבח, או נלך ונקטיר, או נלך וננסך, או נלך ונשתחווה, אלו ארבע אופנים של העבודות המיוחדות לשם, או נלך ונקבל באלוהה, או שהם לא אמרו להם ללכת לעשות עבודה בפועל, אלא לקבל אליל מסוים כאילו הוא האלוקים שלהם. ואז רק כשהם אמרו בכזה לשון, בלשון רבים, שהם לא פנו ליחיד בלשון יחיד, וכך לאט לאט הסיתו את כל אנשי העיר, אלא דווקא בלשון שהתורה אומרת, וידיחו את יושבי עירם למור, נלכה ונעבדה אלוקים אחרים. הם דיברו בלשון רבים, הם לכתחילה באו להדיח עיר שלמה. והם שומעים, אנשי העיר שמעו להם, ועבדו אותה דרך עבודתה, או באחת מארבע עבודות, או שקיבלוה באלוה גם כשהם לא עבדו בפועל, ואז היא מקבלת דין של עיר הנידחת. עיר הנידחת שלא נתקיימו באו ומדיחיה כל התנאים האלו שהרמב״ם פירט בכל ההלכות האלו, איך עושים להם, מטרים ומעידים בכל אחד ואחד מהם שעבד עבודה זרה, וסוקלים אותם כיחידים שעבדו וממונם ליורשיהם, בשונה מאנשי עיר הנידחת שדינם כאמור בסייף וממונם נשרף. הלכה וב, והאיך דין עיר הנידחת בזמן שתהיה ראויה להיעשות עיר הנידחת, איך הדין שלה? בית דין הגדול שולחים ודורשים וחוקרים עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודה זרה והם פנו לעבודה זרה. כאמור זה מוטל על בית דין הגדול והם בודקים היטב שבאמת לפחות רוב העיר עבדו עבודה זרה, צריכים עדות מוצקה לעניין הזה. אחר כך שולחים להם שני תלמידי חכמים להזירם ולהחזירם. עדיין יש להם את האפשרות לבטל מהם את דין עיר הנידחת. אם חזרו ועשו תשובה, מוטב, ברגע שהם חזרו בהם והם עשו תשובה, אז מוטב ניטל מהם הדין של עיר הנידחת. משיג הרייבד ואומר, טוב הדבר שתועיל להם התשובה, זה יפה מאוד שתועיל להם התשובה, אבל לא מצאתי תשובה מועלת אחר התראה ומעשה. הכלל הוא שכל אדם שעבר עבירה שחייבים עליה מיטת בית דין, יתרו בו והוא כבר חייב מיטה, הרי לא מועילה לו התשובה. ואיך פה תועיל התשובה? מסביר עליכם משנה שלא נאמר שיתרו בהם קודם. ומכיוון שהם עבדו את העבודה זרה ללא התראה, אף על פי שיש עדות על כך, הרי עוד לא מגיע להם עונש של חיוב מיטה, ואם עכשיו הם יעשו תשובה, הרי יסלח להם. ואם יעמדו בעיוולתם, אם הם עדיין נשארים בעניין העבודה זרה שלהם, בית דין מצווים לכל ישראל לעלות עליהם לצבא. מדובר בעיר שלמה, צריך להילחם נגדם. והם צרים עליהם, ועורכים עמהם מלחמה, עד שתיבקע העיר, עד שיבקיעו את חומת העיר. כשתיבקע, מיד מרבים להם בתי דינים ודנים אותם. מרבים בתי דינים, כמובן צריכים בתי דין של 23, כדי שיוכלו לדון דיני נפשות, אבל מרבים את הבתי דין, כי קובעים עכשיו לכל אחד שעבד עבודה זרה, קובעים לו עונש של מיטה, רק אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא יקבל סייף, מכיוון שרוב אנשי העיר עבדו עבודה זרה, או שיתברר שזה רק מיעוט, ועונשו יהיה בסקילה. ואנחנו לא רוצים לענות את דינו, ולכן מרבים בתי דינים כדי לדון את כולם באותו יום. כל מי שבאו עליו שני עדים שעבד עבודה זרה אחר שיתרו בו, מפרישים אותו, מרצמים אותו בצד, חופשים אותו בבית האסורים, ואז בודקים את כל העובדים. כמה הם? נמצאו כל העובדים מיעוטה, זה מיעוט של העיר, סוקלים אותם, ושאר העיר ניצול מדין עיר הנידחת. נמצאו רובה, מעלים אותם לבית דין הגדול, וגומרים שם דינם, כאמור, שבית דין הגדול הם האחראים לעיר הנידחת, ולכן הם פותחים בעניין הזה של עיר הנידחת, ושם גם נגמר הדין שלהם. והורגים כל אלו שעבדו בסייף, ומקים את כל נפש אדם אשר בא לפי חרב, תף ונשים, אם מותחה כולה, אז הורגים לא רק את הגברים, אלא גם את הילדים ואת הנשים, ואם נמצאו העובדים, רובם מקים את כל הטף ונשים של עובדים לפי חרב, והמיעוט שהם היו צדיקים ולא עבדו, אז כמובן הם ניצלים ביחד עם נשיהם וילדיהם. והעניין הזה שאומר כאן הרמב״ם, שהורגים גם את הנשים והילדים, אז תמו עליו, איך ייתכן כזה דבר להרוג את הקטנים שהם לא בני חיוב וגם את הנשים שהם לא עבדו עבודה זרה? אז יש שכתבו שלומדים ממה שנאמר הקטע כאת העיר. את זה בא לרבות גם את הקטנים, ואנשים גם מומתות באבון האנשים, זה כדי להרתיע את הגברים ולהרוג את כל מי שאהוב עליהם כדי שלא יבואו לעבוד עבודה זרה. אבל הגאון רבי חיים מבריסק סבר שאין הרמב״ם מתכוון לומר שיהרגו מישהו שלא עבד עבודה זרה, אלא מדובר בנשים שעבדו עבודה זרה, רק זה היה בלי התראה, אז בעקבות הבעלים שלהם הורגים גם אותם. וגם ילדים, מדובר בילדים גדולים יחסית שעבדו בעצמם עבודה זרה, בדרך כלל לא ממיתים ילדים, כאן מפני החומרה של עבודה זרה ממיתים גם אותם. ממשיך הרמב״ם, ובין שהותחה כולה, בין שהותחה רובה, סוקלין את מדיחיה. מדייק הכסף משנה, שרק אם לפחות רוב העיר הודח, סוקלים את מדיחיה, מכיוון שזו הייתה כוונתם מראש, לכן רק בכזה מקרה סוקלים אותם. ומקבצים כל שללה אל תוך רחובה, את כל הרכוש מקבצים לתוך הרחבה הראשית שבה מתכנסים בדרך כלל אנשי העיר, אין לה רחוב, אין לה כזאת רחבה, עושים לה רחוב. היה רחובה חוץ עלה, הרחבה נמצאת מחוץ לעיר, בונין חומה חוץ ממנו עד שייכנס לתוכה, דואגים שהרחבה תהיה בתוך העיר, שנאמר, אל תוך רחובה, דואגים שרחובה יהיה תוך, יהיה בפנים בתוך העיר. והורגין כל נפש חיה אשר בה, הורגים את כל הבעלי החיים שנמצאים בעיר הזו, כי כך נאמר בתורה, אחרי מותה ואת כל אשר בה, ואת בהמתה, לפי חרב, מבית בהמתה לומדים שכך גם בנוגע לכל בעלי החיים. ושורפין את כל שללה, את כל הרכוש, עם המדינה, עם העיר עצמה באש. אתם פשוט שורפים את כל העיר באש. ושרפתה מצוות עשה שנאמר, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל. וכאן, עד סוף הפרק, הרמב״ם ידבר על פרטי הדינים בשריפת רכושה של העיר. הלכה זין, נכסי הצדיקים שבתוכה, והם שר יושבי העיר שלא הודחו עם רובה, נשרפים בכלל שללה, הם נשרפים בכלל הרכוש, הועיל וישבו שם, ממונם עבד. אומר רבי שמעון במסכת סנהדרין, הם הגיעו לשם, מדוע הצדיקים גרו בכזו עיר? בגלל הממון, לפיכך ממונם עובד. וכל הנהנה ממנה בכל שהוא, אין לדבר שיעור אפילו במשהו, לוקה אחת, הוא לוקה 39 מלכות פעם אחת שנאמר, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם אפילו משהו. הלכה חית, ועיר הנידחת שהוזמו עדיה, הם התבררו כידי שקר, וממי לבטל ממנה דין עיר הנידחת, כל המחזיק בנכסיה זכה ומותר לענות בו, שהרי הוזמו. אבל נשאלת השאלה, ולמה זכה בה? מדוע זה לא עובר לבעלים? מדוע זה לא חוזר לבעלים הראשונים? התשובה היא שכל אחד ואחד הפקיר ממונו בשעה שנגמר דינה. כשנגמר הדין של העיר, כבר כולם הפקירו, ואף על פי שכל אחד מהם ידע שהוא צדיק, הוא חשב אולי שהאחרים עבדו עבודה זרה, וממילא הרכוש בלאו הכי יישרף. ואינה נבנית לעולם אותה עיר הנידחת, וכל הבונה אותה לוקה, שנאמר לא תיבנה עוד, ומותר לעשותה גינות ופרדסים, שנאמר לא תיבנה עוד, לא תיבנה מדינה כמו שהייתה, הכוונה היא עיר כפי שהייתה בבניין בתים, אבל גינות ופרדסים מותר. הלכת את, שיירה עוברת ממקום למקום, אם עברה בעיר הנידחת והודחה עימה, אם שעתה שם 30 יום נהרגים בסייף וממונם עבד, ואם לאו הם בסקילה וממונם ליורשיהם. הרי דין עיר הנידחת נאמר לגבי יושבי העיר, כך נאמר בתורה, ואם אותה שיירה ישבה שם 30 יום הם נחשבים ליושבי העיר ודינם בכלל אנשי העיר, ואם לא הם נחשבים כיחידים שעבדו עבודה זרה ודינם הוא בהתאם. הלכה יוד, נכסי אנשי מדינה אחרת, עיר אחרת, שהיו מופקדים בתוכה, אף על פי שקיבלו עליהם אחריות, ולגבי כמה דינים קבלת אחריות נחשבת כסוג של בעלות, בכל אופן בדין זה של עיר הנידחת אין נשרפים, אלא יחזרו לבעליהם, שנאמר שללה ולא שלל חברתה, זה מיעוט מיוחד שרק נכסים ששייכים לגמרי ליושבי העיר נשרפים. נכסי הרשעים שהודחו שהיו מופקדים במדינה אחרת, נכסי אנשי העיר שהיו מופקדים בעיר אחרת, אם נקבצו עימה, נשרפים בכללה. ואם לאו, אין מאבדים אותם, אלא יינתנו ליורשיהם. בתורה נאמר, ואת כל שללה תקבוץ ושרפת באש. מה שלא הספיק להיקבץ לתוך העיר, הרי לא שורפים אותו. הלכה י' א', באימה, חצייה של עיר הנידחת וחצייה של עיר אחרת, רכוש משותף של תושב עיר הנידחת ושל עיר אחרת, שהייתה בתוכה, הרי זו אסורה ועיסה שהיא כן, שהיא רכוש משותף של עיר הנידחת ושל עיר אחרת, מותרת לפי שאפשר לחלקה. את העיסה אפשר לחלק, ואף על פי שאפשר גם לחלק את הבאימה אחרי ששוחטים אותה, הרי בחיי החלקים יונקים אחד מהשני, ואין כאן הבדלה בין החלקים. הלכה י' ב', בהמה של עיר הנידחת שנשחתה, אסורה בהנאה, כשור הנשכל שנשחת, כשור שנגח אדם, והוא חייב מיטה, חייב סקילה, אם שחטו אותו הוא עדיין אסור בהנאה, כך גם בהמה של עיר הנידחת. שיער הראש, בן של אנשים, בן של נשים, שבה מותר בהנאה, כפי שהרמב״ם יאמר את ההסבר בהמשך, זה שיער שמחובר לראש של האנשים, אבל של פאה נוכרית שהוא מנותק, הרי הוא מכלל שללה, מכלל הריחות. הלכה י' ג', פירות המחוברים שבתוכם מותרים, שנאמר, תקבוץ ושרפת. את כל שללה, תקבוץ ושרפת, תאסוף ושרפת. מי שאינו מחוסר, אלא קיבוץ ושריפה, שרק צריך לאסוף את הרכוש ולשרוף אותו. יצאו פירות המחוברים שמחוסרים תלישה וקיבוץ ושריפה, צריך קודם גם לתלוש אותם ואז לאסוף ולשרוף, אז הם לא בכלל השריפה. והוא הדין לשיער הראש שעליו נאמר, הרמב״ם אמר בהלכה הקודמת שהוא מותר בהנאה, זהו גם מאותה סיבה שהוא עדיין מחובר וצריך לחתוך אותו ואז לקבץ ולשרוף, ולכן הוא לא חייב שריפה, רק פאה נוכרית חייבת. ואין צריך לומר האילנות עצמם שהם מותרים, והרי הם של יורשיהם, שהאילנות זה עוד יותר מסובך לחתוך אותם, ורק אז אפשר לאסוף ולשרוף, לכן הם לא חייבים בשריפה, לפי מה שאנחנו לומדים מהפסוק. ההקדשות שבתוכה, הרי יש שני סוגים של הקדש. יש קודשי מזבח, אילו בהמות של קורבן, ואז קודשי מזבח ימותו, כפי שנאמר במשלי, זבח רשעים תועבה. אז קודם כל, קודשי מזבח לא חייבים בשריפה, כי כתוב שללה, ומזה לומדים ולא שלל שמיים, כפי שהרמב״ם תכף יכתוב, אבל מצד שני, גם אי אפשר להקריב את זה לקורבן, כי זבח רשעים תועבה. קודשי בדק הבית, קודשים הקדש שהוא רכוש של בדק הבית, לא קורבנות, ייפדו ואחר כך שורפים אותם, שנאמר שללה ולא שלל שמיים, ולכן כל זמן שזה לא נפדה, זה לא חיה בשריפה, רק אחרי הפדיעה הוא חיה בשריפה, והרייבד טוען שמכיוון שהם לא היו חייבים בשריפה בהתחלה, הרי כבר הם פטורים לגמרי משריפה. הלכה י' הבחור והמעשר שבתוכה, הקורבנות של בחור או מעשר בהמה שנמצאים בתוכה, תמימים הרי הם קודשי מזבח וימותו כפי שנאמר בהלכה הקודמת, כי הרי הם עתידים להיות, היו עתידים להיות קורבנות, ובעלי מומים, הרי הם בכלל בהמתה ונהרגין, בעלי מומים נאכלים כפי שהם, לא צריכים להביא אותם לקורבן, ולפיכך הם נחשבים לרכוש העיר והם נהרגים. התרומות שבתוכה, אם הגיעו ליד כהן, ירקבו מפני שהן נכסיו. התרומות הן כבר ממון כהן, ולכן בעצם היה צריך לשרוף אותם עם כל שללה, אבל משום הקדושה שלהם לא מבזים אותם, ולכן משאירים אותם עד שירקבו. ואם עדיין הן ביד ישראל, ינתנו לכהן של מדינה אחרת, של עיר אחרת, מפני שהן נכסי שמיים, וקדושתן קדושת הגוף, הן לא שייכות לישראל, ולכן הוא יכול לתת אותם, נותנים אותם לכהן מעיר אחרת. הלכת את וב מעשר שני, וכסף מעשר שני, שאיתו פדו את המעשר, וכתבי הקודש שבתוכה, כל אלה, הרי אלו יגנזו. מעשר שני, מכיוון שהוא נאכל לבעלים, הרי הוא נחשב כרכושה, אבל משום הקדושה שלו, לא שורפים אלא גונזים, כך גם בכתבי הקודש שבתוכה. הלכת את זין, כל העושה דין בעיר הנידחת, כאשר עושים את הדין כפי שצריך בעיר הנידחת, באנשי העיר ובשללה, הרי זה כמקריב עולה כליל. הדבר הוא כל כך גדול, שהוא נחשב כאילו הוא יקריב עולה על גבי המזבח, עולה שהיא הקורבן שעולה כולו לגמרי לשמיים. שנאמר, בנוגע לעיר הנידחת, ושרפת ואש את העיר ואת כל שללה, כליל להשם אלוקיך, אם כן, הרי זה כמקריב עולה כליל. ולא עוד, אלא שמסלק חרון אף מישראל, מסלק את חרון אפו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר למען ישוב השם מחרון אפו, כך נאמר בנוגע לעיר הנידחת, ומביא עליהם ברכה ורחמים, שנאמר בהמשך לעשיית דין בעיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, אם כן יש לנו פה גם רחמים וגם את הברכה של וירבך.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.